פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם ישמור אתכם, יברך אתכם, תבורכו עד בידי. אנחנו ברוך השם עכשיו בתקופת גשמים וגשמי ברכה, ירדו השבוע, כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא על הגשמים האלה, כמה ברכות יש בהם, דיברנו עליהם בעבר. אנחנו בעזרת השם היום בהמשך השיעור נדבר על הלכות שקשורות לירידת גשמים, כל מיני דברים שנוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו. אבל נקדים קצת דברים שקשורים בפרשת השבוע, בעיקר בעניין של יחסי יעקב ועשיו, לא רק מה שהיה ביניהם, אלא בעיקר במה שקשור למעשה אבות סימן לבנים. זאת אומרת, מה עתיד לקרות ביחסים בין יעקב לעשיו? ראינו בשבוע שעבר, דיברנו על ישמעאל, כתוב שעתיד ישמעאל לעשות תשובה. אבל מה עתיד להיות עם עשיו? מה קורה שם? אז יש פסוקים גם ביחזקאל וגם בעובדיה וגם בישעיהו שכתוב שעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות דין באדום, דין בעשיו. למה? כיוון שלא צריך להזכיר יותר מדי את השואה, את האינקוויזיציה, את מסעי הצלב, את כל העינויים שהם עינו אותנו. יען, היות לך איבת עולם, ותגר את בני ישראל על ידי חרב בעת אדם, בעת אבון קץ. כך אומר הנביא יחזקאל. לכן, אף על פי שלעתיד לבוא כתוב, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ואנחנו בתפילת שחרית, ספרתי הבוקר, אנחנו בפסוקי דזמרה מזכירים 13 פעמים, מזמורים שלמים, אנחנו מדברים על כך שהקדוש ברוך הוא ימלוך על כל העולם כולו, הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו להשם כל הארץ, יש הרבה פעמים אנחנו מזכירים, ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים ויראו אותו כל אפסי ארץ, כל אשר יש בביתך, השם ימלוך לעולם, ויש הרבה. 13 פעמים לפני ברכות קריאת שמע, ובערך מספר כזה אחרי תפילת 18. בברכות קריאת שמע ובתפילת 18, רובה דירובה זה עוסק בעם ישראל. חוץ מהפסוק שמע ישראל, שהוא עוסק כידוע ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז כבר דיברנו על זה בעבר. אבל לגבי עשיו, כתוב מפורש, גם בשעה שיהיה גאולה שלמה לכל העולם, כה אמר השם אלוקים, כי שמוח כל הארץ, שממה אעשה לך. כך כותב יחזקאל. זה רש"י מביא את הפסוק הזה, על מה שנאמר בלכו נרננה, שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ, אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו, אם ישמחו עם רבים, השם הלך תגיע לארץ ישמחו, אז למה אש לפניו תלך? אז אומר שם רש"י, שבשעת הגאולה, באמת תבוא ברכה לכל העולם, אבל לעשיו שממה אעשה לך. וככה הוא אומר, זבח להשם בבוצרה, וטבח גדול בארץ אדום, מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבוצרה. יש הרבה דוגמאות, הרבה פסוקים שמדברים על זה. זאת אומרת, לכאורה, המציאות שתהיה עם עשיו, שהקדוש ברוך הוא יסגור איתם את החשבון. עשיו זה לא כמו כל העמים, כל העמים כולם בסדר, אבל עשיו לא. הוא באמת צריך להבין את הנקודה הזאת, מה זאת אומרת צריך להבין. הפסוק אומר, יען היות לך איבת עולם, שפך את דמים של עם ישראל. אז קודם כל צריך להבין מי זה אדום. כולנו מכירים, חושבים, יודעים, אומרים, שאדום זה הנצרות, זה רומא. ובאמת זה לא דבר באוויר, זה כך כתוב בגמרא בכמה מקומות. כך כתוב בגמרא במכות, אמר ריש לקיש, שלוש טעויות עתיד שרו של רומא לטעות. דכתיב, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה? טועה שאינה קולטת אל הבצר שבעבר הירדן המזרחי, והוא גולה לבוצרה, טועה שאינה קולטת אל השוגג והוא מזיד, היה. טועה שאינה קולטת אל האדם והוא מלאך הוא. כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, הגמרא מזהה את עשיו אדום יחד עם רומא. גם מדרש כתוב, הנה משמני ארץ יהיה מושבך, זה איטליה של יוון. אז הגמרא אומרת, זה כרך גדול שברומי. וכותב על זה אברבנאל, וכאלה רבים בדבריהם לאין מספר, לפי שהיה מקובל וברור אצלם, שרומי וכל ארץ איטליה נתיישבה מבני אדום. וכך כותב אברבנאל, גם מפרשק כתבי הקודש של הנוצרים, כך קיבלו אותו. מזכיר פה איזה אחד, ניקולאי, שהמפרש הגדול שלהם, שהוא מסביר בכל מיני מקומות, שהרומאים זה אדום. זאת אומרת, זה גם מקובל אצלנו, וגם מקובל אצלהם, שזה אירופה, הנצרות. אז מה? כולם, זאת אומרת, כל התיקון לעולם זה חוץ מאדום, חוץ מרומא. צריך לזכור שברומא, בנצרות, יש חלקים טובים וחלקים רעים. יש כפסוק אומר, והסירות היא דמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. וכולנו מכירים את המדרש שאומר, שראשו של עשיו נמצא במערת המכפלה. זאת אומרת, יש חלקים בעשיו שהם בסדר. הכיבוד והאם שלו, יש חלקים שלא בסדר. וכך כתוב במדרש, ואהב את יעקב את עשיו שנאתי, אומר המדרש, ואת עשיו את הטפל לעשיו. זאת אומרת, בשורש של עשיו יש נקודות טובות, ובחלקים האחרים יש נקודות שליליות. כן? אז אנחנו יודעים שבאירופה יש חיוב ויש שלילה, זה כל הוויכוח המפורסם שהיה בין רבי יהודה לבין רבי שמעון. שרבי יהודה אומר, תסתכל על הגשרים שהם עשו, על השווקים שהם עשו, על המרחצאות שהם עשו, דברים טובים. אומר רבי שמעון, כן, עשו את זה להנאת עצמם. אז הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, החלקים הטובים שלהם יישארו, אבל את דמיו אני מוציא מפיו, והסירותי דמיו מפיו, את כל הרצחנות שלו, הקדוש ברוך הוא מוציא, ושיקוציו מבין שיניו. זאת אומרת, כל החלקים שיש בו, שהם עבודה זרה, גם אותם הקדוש ברוך הוא מוציא מהם. כך אומרת הגמרא, ונשאר גם הוא לאלוהינו. אומרת הגמרא, מה זה ונשאר גם הוא לאלוהינו? אומרת הגמרא, זה בית גליה שלהם. אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבאדום. והיה כאלוף ביהודה ועקרון ביבוסי, אלה תיאטראות וקרקסאות שבאדום, שעתידים שרי יהודה ללמד בהם תורה ברבים. יש מחלוקת רש"י ותוספות, מה הכוונה? רש"י אומר כפשוטו, שבתיאטראות וקרקסאות ילמדו תורה ברבים, ויש פירוש של הכוונה שלמדו לא באופן שמלמדים בבתי מדרש, אלא באופן שמלמדים בקרקסאות, זאת אומרת, השתמשו בכל הכישרון הזה של התיאטרון, ושל הקרקס, ושל המוזיקה, וכל הכישרון הזה שפיתחו אותו לעבודה זרה, הרי כל הרובה דרובה של הקונצרטים שהם פיתחו, זה שירי כנסייה ודברים כאלה, וגם הציור שעשו, זה בעיקר כנסייתי. אז יקחו את הרע ששם, והשתמשו בחלק הטוב שבו. ותוספות אומר, שקשה לומר שממש, שבתי עבודה זרה יהיו לבתי מדרש, זה קשה מאוד, אלא אומר, זה כנראה המקומות שהיו מתכנסים שם, כן, לדברים חיוביים, לא דברים שליליים. כך או כך, צריך לדעת שיש שם דברים טובים ודברים רעים. גם כך כתוב במדרש, אמר רבי שמעון בן לקיש, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, הנה טוב מאוד זה מלכות שמיים, והנה טוב מאוד, מה זה מצטרף למלכות שמיים, זה מלכות הרומאים. כשהגמרא, המדרש, וכי מלכות הרומאים טוב הוא, אתמה, אלה טובים? מה אחרי אתה יכול להגיד להם טובים? אלא שהיא טובעת דקיון של בריות, שנאמר, אנוכי עשיתי ארץ ואדם בראתי עליה. זאת אומרת, הם מתקנים את העולם. נכון שכלפי עם ישראל, הם הזכרנו את כל הרעות החולות שהם עשו. אבל מצד שני, הם, יש תיקון שלהם שהם מתקנים את העולם. שהם לוקחים את כל עובדי העבודה זרה, והם הופכים אותם להיות יותר מתוקנים, כך כותב הרמב״ם. וכל אלה דברים של ישוע הנוצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח, ולתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כיצד כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ודברי המצוות, ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובימים רבים ערלי לב, והם נושאים ונותנים בדברים אלו במצוות התורה, אלו אומרים מצוות אלו אמת, אמת היו כבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נגון לדורות, ואלו אומרים דברים נסתרים יש בהם, אלא הם כפשוטו, כבר במשיח וגילה נסתריהם, וכשיבוא מלך המשיח באמת ויצליח וירום וינשא, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם יטעום. זאת אומרת, הנצרות עשתה תיקון, תיקון גדול בעולם, הוציא אותה מהגסות ומהערלות הלב שהייתה להם, והביאה אותם לדון בתורה בימות המשיח. למרות שהם טועים, הם מיישרים את הדרך למלך המשיח. אז את החלקים הטובים שבהם כן, אבל את החלקים הרעים שבהם, זה לא. אני אומר את הדברים כדי להבין את המורכבות ביחסים שיש לעם ישראל עם אדום, עם הנצרות, עם אירופה. גם היום אנחנו רואים, אי אפשר להגיד כולם רע, אי אפשר להגיד כולם טוב, מורכב. טוב, כמו שאמרנו, נדבר היום בהלכות שקשורות לגשמים, מה דינם. יש בזה הרבה הרבה הלכות. בוא ניקח למשל, קודם כל את השאלה הראשונה, האם גשם הוא מוקצה או לא מוקצה, כן? מצד אחד, לנו היום זה כמעט לא משמעותי, אבל פעם שהיו משתמשים בגשם לשתות, אדם לא היה לו מים. יכול לשים דלי תחת המרזב, להשתמש במים, או שלג, האם אתה בשבת לשחק בו, או אסור לשחק בו בשבת. אז נקרא לכם את השולחן ערוך, אומר, מותר ליתן כלי תחת הדלף בשבת, ואם נתמלא, שופכו ומחזירו למקומו. והוא שיהיה הדלף ראוי לרחיצה. אז אומר המשנה ברורה, דאין על המטר היורד שם מוקצה או נולד, ויכול לשתותו או לרחוץ ממנו. והוא הדין אם הוא ראוי רק לשתיית בהמה, גם כן זה לא נקרא מוקצה ומותר להשתמש בו. כן? אבל אם הוא... אם לא, אז אם לא, לא ראוי לשימוש, אז זה לא ראוי לשימוש. ולגבי שלג, יש באמת שאלה בין הפוסקים, האם מותר או אסור. אם אתה אומר שמשתמשים בו, אז מה הבדל בין שלג לבין גשם? מצד המציאות, הרי מה הסברה? אתה אומר, נכון, הוא היה לפני כן בעננים, אז גם השלג היה. בגמרא כתוב שיש דיון האם מותר בשבת לרסק שלג, האם זה מותר או שזה איסור דש. זאת אומרת, מעצם הדיון לגבי השאלה אם מותר או אסור לרסק אותו, משמע שזה לא, אין בזה מוקצה. באמת ככה פסק הרב אלישיב שאין מוקצה בשלג. לעומתו, יש, הרב פיינשטיין כותב, שזה כן מוקצה. השאלה באמת, בכל מקום לפי מנהגו, גם בשמירת שבת כתוב ברב אוירבך, כותב ששלג זה כמו גשם. אם יש לך שימוש בו, זה לא מוקצה, אין בזה מוקצה, כן? ולכן זה תלוי במציאות. יכול להיות שבאמריקה, איפה שהרב פיינשטיין היה, אז השלגים הם היו מאוד לא נקיים. תחשבו, ניו יורק. ואף אחד לא היה מתעסק איתם, אז באמת זה לא מוקצה, זה מוקצה, אבל בימינו, בארץ ישראל, שלגים יכולים בהחלט להיות דבר של דבר שאפשר ילדים משחקים בו, ולכן הם אינם מוקצה. יש עוד שאלה, האם מותר לאדם להיכנס לשלולית? זו שאלה לא לילדים, ילדים רואים שלולית, נכנסים בכוח. אבל כללי, אדם צריך להימנע מלהיכנס לשלוליות, כדי שלא ימלאו הבגדים שלו במים. זאת אומרת, צריך להיות ברור. מותר לאדם ללכת בשבת בגשם, וגם שהבגדים שלו נרטבים, וזה נדבר בהמשך. אבל אם יש לך שלולית, אל תיכנס לתוכה. היה הולך ומגיע לרמת המים, כלומר שולחן ערוך, יכול לדלגו ולקפוץ עליה, אפילו אם היא רחבה, כן? כשצריך לקפוץ מעליה. הוא מוטב שידלג ממה שיהיה כיפנה, מפני שם הרבה בהילוך, אבל אסור לעבור בה שלא יבוא לידי סחיטה. תגיד רגע אחד, אם אסור שלא יבוא לידי סחיטה, איך מותר לך ללכת בגשם? הרי גם בגשם, שיורד עליך הגשם, יש חשש שתבוא לידי סחיטה. אז מסתבר שלא אסרו את זה תמיד. יש מקרים שבהם כן התירו לעבור בתוך שלולית. למשל, היה הולך לדבר המצווה, כגון, הולך לשמוע שיעור, להקביל פני רבו, או פני מי שגדול ממנו בחוכמה, או הולך לבית כנסת. כתוב שיכול לעבור בתוך שלולית. ובלבד שיעשה שינוי, כגון שלא יוציא ידו מתחת שפת חלוקו, כדי שיזכור ולא יבוא ידי סחיטה. כן? ולכן, התירו לו גם ללכת בדרך לבית כנסת, וגם לחזור מבית כנסת, אם הוא צריך לעבור איזה שלולית וירטב בתוכה. למה? כדי שאם לא תתיר לו לחזור, אז הוא לא, לעתיד הוא לא ילך בכלל, כן? אתה מכשילו לעתיד לבוא. אבל מי שהולך לשמור פירותיו, יכול לעבור בשלולית, אבל רק בהלוך ולא בחזור. הרי למדת שעצם המעבר בשלולית הוא במקרים מסוימים מותר. רק אמרו לך, אם זה לצורך רשות, אל תבוא בתוך שלולית, שלא תבוא ידי סחיטה. וכן אומר הרמ"א בסימן שין א', בסעיף קטן מ"ו, שאסור לאדם ללך בשבת במקום שיכול להחליק וליפול המים, שלא ישרו בגדיו במים ויבוא ידי סחיטה. אבל אם אדם הלך בגשם ונרטב, או אם אדם הלך להקביל לבית כנסת ולדבר המצווה ומותר, עבר בתוך שלולית ונרטב, מה הדין? אז כתוב שכשאדם הלך והבגדים שלו נרטבו, מותר לו להמשיך בהם, למרות שהוא בכל צעד שהוא צועד, או הוא לוחץ על הגרב שלו, שהגרב שלו היא גרב שמלאה מים, והוא דורך ונסחט. זה מה שאמרנו מקודם, שאם אדם הלך לדבר מצווה, להתפלל בית כנסת, אז מותר לבוא בתוך שלולית, נכון? כשהוא יוצא מהשלולית, הרי הוא דורך והוא סוחט. למה זה מותר? מכיוון שהמים האלה זה לא באמת סחיטה. הוא הולך. המים שנסחטים באגב, הם הולכים לאיבוד וחוזרים ונספגים בבגד. בקיצור, אין פה סחיטה שאסורה. ולכן גם אם אדם נתרטב או מהגשם או משלולית, וכל פעם שהוא מזיז את היד, אז אין בזה, זה לא נקרא סחיטה שאסורה והיא מותרת. אבל כשהוא מגיע הביתה, הוא צריך להיזהר לא לסחוט את הבגדים שלו, כן? כי הסחיטה הזאת היא סחיטה שאסורה. ומותר להוריד אותם. כך כתוב, מי שנשרו כליו במים, הולך בהם ואינו חושש שמא יבוא ידי סחיטה, כן? אין בזה חשש, כי זה לא המטרה שלו, אבל כשהוא מגיע הביתה, הוא צריך מאוד להיזהר שהבגדים שלו, שלא יסחוט אותם ממש ביד, ולא רק שלא יסחט אותם, אלא גם יש מדין מראית עין. כתוב, ולא ישתחם לנגבם מפני מראית עין. זאת אומרת, אל תתלה אותם על חוטי הכביסה, למה שמישהו יראה אותך בא, לוקח בגד, תולה אותו על הכביסה, הוא יחשוב שכיבסת את הבגד הזה בשבת, שלא יחשדו שכיבסן בשבת. והכלל לגבי מראית עין, שכל דבר שהוא אסור מפני מראית עין, כתוב שהוא אסור גם בחדרי חדרים. זה הכלל ההלכתי. אז אם כן, אם אדם בגדיו התרטבו, הוא לא יכול לתלות אותם גם בחדרי חדרים לייבוש. כן? שאין שם רואים אסור, ולא אסרו אלא לשותחן בשבת. אבל אם אדם תלה כביסה מערב שבת, אינו חייב לסלקן בשבת. אתה לא אומר שמישהו יבוא ויראה את הבגדים תלויים על החבל בשבת, אז הוא יחשוב שכיבסת בשבת. כי הוא ידע, אדם יודע שיכול להיות שתלית את הכביסה מערב שבת, ונשארה בשבת. לכן אין חובה להוריד את הכביסה מערב שבת. אין בזה חובה. אבל לתלות עצם מעשה התלייה של הבגדים על החבל בשבת, בין אם זה על החבל בחוץ, ובין אם זה על מתקן תלייה בתוך הבית, גם אסור. למה? כיוון שמי שיראה אותך תולה בגדים לייבוש על מתקן תלייה, או על חבל, או על כל מקום שהוא, הוא יחשוד שחיבסת אותם בשבת, לכן אדם צריך להיזהר מפני מראית עין. וכתוב עוד בהלכה באותו סימן, בגדים אשורים במים אסור לנגבם סמוך לאש. מה זאת אומרת לנגבם? הכוונה לייבש אותם סמוך לאש. מה הטעם? הטעם הוא, אם אתה עומד ליד האש להתחמם, אז אין חשש שהבגדים, שהמים האלה הם התבשלו, כי אתה לא תעמוד במקום שהמים יכולים להתבשל. אבל אם אתה מניח את הבגדים ליד האש, כן, ואתה לא לובש אותם, אז מה שיקרה, הם יכולים מהחום של האש להגיע לחום של בישול, וזה אסור, כן? אז כמו שאמרנו, צריך להיזהר, בגדים שאדם יתרטב בהם, מותר להוריד אותם, אין חשש בעצם ההורדה שמא יסחט משהו תוך כדי, למרות שזה יכול לקרות, מכיוון שאין כוונתו לידי סחיטה. זה שהוא, כשהוא מוריד את הבגד, הוא לא מתכוון לסחוט. אבל לסחוט אותו אחר כך, או לתלות אותו לייבוש, או לשים אותו מול האש שהתייבש, זה אסור. כן? אבל לנח לקחת, אדם יש לו מעיל, לתלות את המעיל על הקולב שלו, אין בזה משום מראית עין, שאף אחד שיראה אדם תולה מעיל על המטלה, הוא לא חושד שהתלייה שלך של הבגד אצל המעיל על המטלה, היא תהיה כי חיבסת אותו. כל אחד מבין ש... התלייה שאתה תולה את הבגד על המטלה, היא נועדה בשביל להניח אותו, כי זה שם מקומו, כן? אותו דבר, אם אדם הוריד חולצה, הוא לא תולה אותה במקום שתולים בגדים לייבוש, אלא תולה אותה על הקולב. התלייה על הקולב, אין בה משהו מראית עין, אף אחד לא יחשוד בך, כשהוא יראה אותך שם חולצה על קולב, שעכשיו חיבסת אותה, כן? כל מה שאסרו זה רק מקומות שבהם אם אתה תולה את הבגד, אז יש חשד שמישהו עלול לחשוד, כן? שאתה חיבסת אותו בשבת, ולכן הדברים האלה אסורים. אבל דברים אחרים אמרנו שאין בהם איסור. יש שאלה, האם מותר לאדם ללבוש יש גשם, אז אנחנו יודעים שבגשם מטריה אסור ללכת, מכיוון שזה סוג של אוהל, כן? השאלה היא, האם מותר לאדם בזמן גשם לקחת בגד של אישה, לאו דווקא בשבת, אפילו ביום חול. נגיד, האם מותר לאדם ללכת עם מטריה של נשים, או שיש בזה איסור של לא ילבש גבר שמלת אישה? תגידו, רגע, מטריה זה לא עניין של לבוש. אז הכלל בלא ילבש, זה לא רק לבוש, אלא כל דבר. נקרא לכם את הלשון של השולחן ערוך ביורדיה, לא תעדה אישה עדי האיש. זאת אומרת, תכשיטים של האיש. כגון שתשים בראשה מצנפת, או כובע, או תלבש שריון וכיוצא, זאת אומרת, מלבוש, כל דבר שהוא מלבושי הגברים, לפי מנהג המקום ההוא. וכן, אישה שמגלחת את כל שיער ראשה, אז היא לא לבשה שום דבר, היא רק נהגה במנהג שנהגו בו הגברים. אז על זה נאמר, לא ילבש גבר שימת אישה, ולא תלבש אישה ולא יעלה כלי גבר על אישה. זה נקרא כלי גבר, זאת אומרת, גם הנהגה של גבר, כמו גילוח הראש, זה דבר שאסור, כן? וכן, לא ילבש האיש בגדי אישה, כגון בגדי צבעונים ותכשיטי זהב, במקום שאין לובשים אותם הכלים ואין מסיימים את הכלים, אלה אנשים. אגב, אני אומר לכם שהרבה פעמים נשאלתי, האם מותר לגבר לשים טבעת? יש מקומות שגברים הולכים עם טבעת מהחתונה, כמו שנשים הולכות עם טבעת. אז הכלל הוא שזה, כמו שראינו כאן בשולחן ערוך, אם זה מקובל, אז זה מותר, כן? אין בזה איסור. ותכף נדבר על זה טיפה יותר בעריכות. ובמר הרמה, ואפילו באחד מן הבגדים אסור. זאת אומרת, גם אם אדם לובש רק בגד אחד של נשים, או אישה לוקחת בגד אחד של גברים, זה אסור. אף על פי שניכרים בשאר בגדיהם שהוא איש או אישה. כך מביא הרמה בשם בית יוסף, וזה נפקא מין הרבה פעמים לפורים, יש בזה שאלה גדולה, איך מותר, אבל זה לא הנקודה פה עכשיו. עכשיו השאלה, האם מותר לקחת מטריה של נשים, או יש שאלה שמופיעה, האם מותר ללבוש, האם מותר לאישה ללבוש זופיצה של איש מפני הגשמים. זאת אומרת, בגד אחר, האם שניכר פה שהלבוש הוא לא לצורך לבוש, אלא לצורך הגנה מגשמים. אז יש, כותב הרבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, בשו"ת תורה לשמה, לגבי השאלה האם מותר לאישה ללבוש טבעת של גבר, ולגבר ללבוש טבעת של אישה. כי בגמרא כתוב במסכת שבת, פעמים שאדם נותן לאשתו טבעת שיש עליה חותם, להוליכה לקופסה, ואם הניחתה בידה עד שמגעת לקופסה. זאת אומרת, הטבעת היא סוג של טבעת של איש, טבעת שיש עליה חותם, שונה מטבעות של נשים, והוא אומר לה, שים את הטבעת בקופסה, והיא לא רוצה שהטבעת תעבד, הוא לוקחת את הטבעת של האיש, אומרת הגמרא, היא שמה אותה על היד שלה. למה? כדי שלא תעבד, וכשהיא מגיעה לקופסה, היא מוציאה מהיד, שמה את זה בקופסה. וכן לפעמים, פעמים שהאישה נותנת לבעלה טבעת שאין עליה חותם, זאת אומרת, טבעות של נשים, להוליכה אצל האומן לתקן, והבעל מניחה בידו עד שמגיע לבית האומן. זאת אומרת, הבעל לוקח טבעת של אישה, שהיא כלי אישה, והוא מניח אותה ביד, למה? כדי שלא תעבד לו, תובד לו, עד שמגיע לצורף שיתקן את החלק המקולקל. אז כך גם נפסק להלכה, וכך נפסק גם ברמב"ם בהלכות שבת. ויש על זה שאלה, איך מותר לאישה לקחת טבעת של גבר, לקחת אותה לשים בקופסה, או איך מותר לאיש לקחת טבעת של אישה, לשים אותה ביד שלו, עד שהוא ישים אותה אצל האומן, כן? מכאן לומד הבן איש חי בשו"ת תורה לשמה, רש"י י"ד, מכיוון שהוא לובש את הטבעת באצבעות דרך הרי, לקה בזה איסור עד לא ילבש, כיוון דאינו מתכוון לקישוט. מפני שימיה בזה איסור, הגמרא היית אומרת שזה אסור, כן? וכך גם כותב התז, שאם אדם לובש בגד, אם גבר לובש בגד של אישה מפני החמה, או מפני הצינה, או מפני הגשמים, אין איסור. כך הוא לומד. ומורי וחמי ז"ל, הכוונה הבך, כתב שיש לאסור בזה. והשומע לאיסור תבוא עליו ברכה, כי יש הרבה מכשלות חס ושלום מזה כשהולכים ביחד בלי עיקר איש ואישה. זאת אומרת, הדין הזה שלא ילבש גבר, של סימת אישה, אבל לא ילק לגבר על, על, על אישה, יש בו הרבה מכשלות. אנחנו רואים את זה בימינו, שיש תרבות שלמה שמבלבלת בין גברים לנשים. תרבות שלמה שזה עניינה. כן? ממש דבר נורא, הדבר הזה. והתורה ממש אסרה ואומרת, אל תערבב בין גברים לנשים. יש בעולם זכרים, יש בעולם נקבות, יש להם תפקיד. מה זאת אומרת? אני רק אומר את זה במשפט אחד, הרי כל העצים בעולם זה זכרים ונקבות, כן? כל אחד יודע שכל הפרפרים והציפורים והרבה הרבה בעלי כנף, תפקידם להפרות את העצים כדי שיצאו פירות מאבקה של עצים זכרים לאלי של נקבות. זה תהליך ענק שכל המיליארדים, טריליונים של עצים בעולם הם זכרים ונקבות. גם בעלי חיים זה ככה, גם ציפורים, גם פרפרים, גם נחשים, גם לוויתנים, פינגווינים, כל בעלי החיים, מי הדגים הקטנים ביותר, עד הדגים הגדולים ביותר, מי הצפרדעים, כולם, כל היקום כולו. כל בעלי החיים זה זכרים ונקבות. והעולם נבנה מזה. ומה זאת אומרת, כל כך הרבה תנועה יש בעולם, יונים עפים עשרות קילומטרים כדי להגיע לבת זוג שלהם, וזה לא פשוט, הם בונים בית יחד, הם מגדלים את התצעים שלהם ביחד, ויש בעלי חיים המפותחים, שומרים על נאמנות לכל החיים. זה המבנה של העולם, כן? אז באה התורה ואומרת, אתה אדם, אל תשבש את העולם. אל תבלבל את העולם, אל תגיד גבר זה אישה, ואישה זה גבר, זה לא. אישה זאת אישה, גבר זה גבר, והשלמות של העולם זה משניהם. כמו שהגמרא אומרת, צלם אלוקים שבאדם, נוצר מהשילוב של גבר ואישה ביחד. וזה לא נוצר. לכן התורה אומרת, לא ילבש גבר שימת אישה, אל תתבלבל, אתה לא אישה ואת לא גבר. ואם תבלבלו את זה, אז לא תהיה משפחה ולא יהיה ילדים. צריכים, כל אחד צריך לעשות תפקידו. אם השמש תעשה תפקידה, והרוח תעשה תפקידה, והגשם יעשה תפקידו, והאדמה תעשה תפקידה, אז יהיה עולם מלא, מלא חיים, מלא ברכה, מלא שמחה, אבל אם הגשם תרצה לחשוב שיהיה רוח, אז השם ירחם, העולם יארס. ובאמת, מקומות שבהם אנשים מתבלבלים, אז גורם הרבה חורבן והרס. ולכן ההלכה אומרת, לא ילבש גבר שימת אישה, ולא ילק לגבר על אישה, אבל אם זה לצורך אומר התז דעתו להתיר ודעת חמיב הבך לאסור. ומסכם הבן איש חי בשיעור תורה לשמה, בני אף על גבדי יש לפקפק לאסור במלבוש גמור כמו הבך, אף על פי שלובשו להגן על הגשמים, מכל מקום בדבר שהוא תכשיט, זאת אומרת מטריה ביום חול, כן? ואינו מלבוש אפשר ללבוש את זה, כיוון שאינו מתכוון לקישוט. ככה הוא פוסק להלכה, וככה גם כן למעשה. זאת אומרת, אדם צריך לדעת ש שאנחנו לוקחים את הבגדים האלה, את הדברים של נשים, שאין המטרה להתקשט בהם, אלא להגן מהגשמים, בימות הגשמים מפני הגשמים, או בימות החמה מפני החמה, זה מותר. הייתה פעם שאלה, האם מותר לגבר להשתמש במניפה של רוח של נשים? היו כאלה שאמרו שאסור, כן? אבל באמת זה תלוי, כן? לפעמים משתמשים במניפה, לא בשביל שצריך את הרוח, אלא בשביל היופי, כן? עושים אותם יפות. היום אנחנו לא מכירים, יש מזגנים ויש מעבררים, אבל לפני שהומצאו המזגנים והמעבררים, היו לאנשים מניפות, הייתה תעשייה שלמה. אנשים עליהם תעשייה של מניפות. כן, והיה מניפות לגברים ומניפות לנשים. יש שואלים, האם מותר או אסור? אז לפי מה שכתוב בבן איש חי, לפי המקורות שהוא מביא מהתז, אם זה כלי, זה לא בגד, כן? אז מותר. אבל אם זה, ואין כוונתו להתנאות בו, אז מותר. אבל אם זה בגד, זה אסור. יש גם כן, אני אומר, וזה דווקא באקראי. אבל דבר שהוא לא באקראי, אתן לכם דוגמה. יש, אתם יודעים, כיסויים לפלאפון. יש כיסויים לגברים, יש כיסויים לנשים. האם מותר לאדם לשים כיסוי שבדרך כלל משתמשות בו נשים? מסכות. מסכות ששמים על הפנים, כן? האם מותר לאדם לקחת מסכה של אישה? או שזה אסור? לפי מה שראינו עכשיו, אם זה אקראי, הוא יכול. אבל אם באופן קבוע, הוא לא יכול. וגם באקראי, לפי דעת הבאך, לא כדאי, מכיוון שזה מבלבל את האנשים מהמציאות הזאת. אתה מבלבל אותם אם אתה נותן לגבר לקחת את בגד אישה, ולאישה לקחת את כלי גבר, כן? אבל דבר נניח שהוא גם לאלה וגם לאלה, אין בזה בעיה. לומדים את זה למשל מהמעיל של רבי יהודה. הגמרא אומרת על המעיל של רבי יהודה, שהיה לו בבית מעיל אחד לו ולאשתו. וכשהוא היה יוצא לשוק, אז הוא היה לובש אותו, כשהיא הייתה יוצאת לשוק, היא הייתה לובשת אותו. אז שאלו איך מותר להשתמש בבגד אחד גם לגבר וגם לאישה. יש אמרו, יש בגדים שהם גם לאלה וגם לאלה, זה אותו סוג בגד. אין לו ייחודיות של גבר או ייחודיות של אישה. יש אומרים שהיו הופכים את הבגד מצד לצד, כן? אבל כמו שאמרנו מקודם, דבר שהוא לא לתכשיט, ולא עושים אותו להתנאות, אלא באקראי זה אפשר. נחזור לעניינו עכשיו, הלכות שבת. אמרנו שאם יש בגדים שתלויים על החבל, אין צורך להוציא אותם בערב שבת, ואין בזה משום איסור של מראית עין, מכיוון שאנשים ידעו שכשיש לך בגד תלוי על החבל, הוא תלוי מערב שבת. רק לתלות בשבת זה אסור, גם אם לא חיבסת. יש שאלה, האם מותר בשבת שיורד בגשם לחסות את הבגדים שתלויים על החבל? לשים על זה ניילון. האם מותר לשים ניילון על הבגדים? מה השאלה? השאלה היא כמובן אם זה לא, יש מזה חשש של אוהל או לא. כן, אתה מביא ממקום אחר, אתה מעיל על הבגדים. אבל התשובה היא שזה מותר. זה כמו שמותר לאדם להתכסות בשמיכה. למה? מכיוון שאין הפרש בין האדם לבין השמיכה. זה לא נקרא אוהל, זה נקרא כיסוי. אוהל זה נקרא אם יש מרווח בין האוהל לבין האנשים. זה נקרא אוהל. אבל אם אין מרווח, כן? זה מונח ממש על הבגדים, כמו שבדרך כלל עושים, כן? יש לך בגדים, ואתה רוצה שהם יתייבשו, ואתה לא רוצה שיתרטבו מהגשמים שירודים בשבת, אז אתה שם עליהם ניילון, והניילון הוא מכסה אותם, הוא לא מעיל עליהם. אז כל דבר שהוא מכסה ולא מעיל, אין עם זה בעיה. אותו דבר, יש, לא אותו דבר, יש דבר שאלה דומה, יש בגגון של עגלה של ילדים. האם מותר לפתוח אותו בשבת, או אסור לפתוח אותו בשבת? אז הכלל לגבי אוהל, אוהל שכבר היה פתוח טפח, אתה יכול להרחיב אותו כיוון שזה אוהל ארעי. זה לא אוהל, אוהל קבע. האוהל הזה ששמים אותו גגון לעגלות, הוא בדרך כלל פתוח לפני שבת טפח, כיוון שהוא לא נסגר לגמרי, אז הוא מעיל טפח. אוהל ארעי, אתה יכול להוסיף עליו, להאריך אותו, כן? גם בחמה מפני החמה, וגם בגשמים מפני הגשמים. למה? מה אתה? מכיוון שזה, הגגון הזה הוא כבר היה, והוא הרי, אז זה מותר. אם זה היה קבע, זה הייתה הבעיה. וכן, אבל אי אפשר מזה ללמוד למטריה. למה אי אפשר ללמוד למטריה? כי במטריה, גם אם הייתה נגיד פתוחה מערב שבת, אז לכאורה לא עשית פה שום אוהל, אבל כמו שאמרנו מקודם, יש בעיה של מראית עין. כשאדם רואה, נכון שזה אוהל, מטריה זה אוהל הרי, אבל כשאדם רואה מי שהולך עם מטריה ברחוב, הוא חושב שהוא פתח אותה בשבת. אז יש בזה חשש. אז גם אם הייתה פתוחה מקודם, זה אסור. בעגלות, כולם יודעים שהעגלה, הגגון שלה, הוא כבר נמצא מערב שבת. אז אם הוא נמצא מערב שבת, אז לפתוח אותו אפשר. מה הדין אם לא היה לך גגון לעגלה, ואתה רוצה להרכיב אותו בשבת? להרכיב אותו בשבת זה אי אפשר. למה? מכיוון שהוא לא היה פתוח טפח, אז זה ממש כמו מטריה. אז אתה לא יכול להוסיף אותו בשבת. מה גם שכאשר מחברים גגון לעגלה, אז החיבור הוא תוקע. אם כבר דיברנו על אוהל, אז נזכיר עוד הלכה שאבא עליו השלום היה תמיד תמה עליה, למה אנשים לא כל כך מקפידים. כתוב בגמרא, מסכת שבת לגבי אוהל, ואמר רב ששת ברי דרב אידי, אי סיאנה שרה. סיאנה, כובע. כובע כזה, בשבת, לפי רב ששת מותר. מקשה הגמרא והאיתמר אסור. כן? לא, כאשר אומרת הגמרא, עד אית בטפח, עד דלת בטפח. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הכובע, אז אם במרווח הזה יש טפח, כן? אז זה נקרא אוהל, ואם אין פה, אין פה טפח, אתם רואים, אז זה לא נקרא אוהל. אז הרב עליו השלום היה מאוד מקפיד ללכת רק עם כובעים שאין בהם רוחב טפח פחות מ-8 סנטימטר, כן? כשהגמרה, אלא מעטה, שרביב בגלימי טפח אכנה מדי מחייב, אם אדם שם על עצמו תלית, אז גם כן זה נקרא אוהל, טפח, אומרת הגמרה, לא, עד מהדק, עד לא מהדק. הכובע הוא קשיח, אז זה נשאר, הבגד הוא מתנפנף, הוא לא קשיח, לכן אין בזה דין של אוהל. אז בגמרא, בראשונים, בין רשי לתוספות יש מחלוקת, האם הגמרא חזרה בה או לא חזרה בה. לפי דעת רשי, הגמרא חזרה בה. אבל לפי דעת תוספות, גם למסקנת הגמרא יש בכובע חשש של אוהל, כמו מטריה, ואסור רק באוהל, רק בכובע שהוא קשיח, ולא כובע לא קשיח. וכך כותב השולחן ערוך, כובע שהוא מתפשט להלן מראשו טפח, אסור להניחו בראשו אפילו בבית, משום אוהל. כך, כן, כך כותב השולחן ערוך. והמשנה ברורה אומר, פלא גדול, אנשים לא מקפידים בזה. לא מקפידים בזה. סיפר לי פעם איזה בחור ישיבה, שהוא הגיע לרב, אמר לו הרב, אני צריך ברכה לבן שלי. הוא לא מה? הוא אומר, הבן שלי לא שומע, ומלא לא יכול לדבר. והרופאים אומרים שזה צריך ניתוחים, וצריך בעיות, וצריך... הרב מסתכל עליו, רואה שיש לו כובע עם שוליים רחבים. הוא אומר, תגיד לי, אם הכובע הזה אתה הולך גם בשבת? הוא אומר לו, כן. אמרו לו, בשולחן ערוך אומר שאסור. המשנה ברורה הביא כל מיני קולות שסומכים על רשי. מה שהמשנה ברורה הביא קולות, הוא הביא אותם כי אין ברירה, כי הוא חיפש מה שנקרא ללמד זכות. אבל באמת, הוא אומר המשנה ברורה, ובמקום לא נהגו להקל, בוודאי יש להחמיר כדעת השולחן ערוך, והרמ"א הרי לא חולק עליו. וזה דת רבנו חננאל, והרמב״ם, והרוך, והרבנותם, רשימה שלמה של ראשונים שככה סוברים. מה אדם יעשה חילול שבת, כן? ולכן ראו לא ללבוש בשבת קפלוץ' רחב כזה, וגם בכתבי הארי כתוב שאוסר בקפלוץ', זאת אומרת, הכובע כזה שיש לו יותר מטפח. אז אמר לו הרב, אתה תקבל על עצמך ללכת עם כובע פחות מטפח. אמר לו הרב, אני מקבל על עצמי. אמר לו, תבוא אליי לברית, אני יש לי ברית מילה, אני אהיה סנדלק, אני אברך אותך שם. בקיצור, הוא בא לשם, הרב בירך אותו, סיפר לי הבן אדם, זה היה בתקופה כמו עכשיו, כסלב, הוא אומר, חנוכה, הבן שלא שמע ולא דיבר מעולם, הוא אומר, עמד בחלון, היה שם סורגים, וראה שם... בחורי ישיבה של חב"ד מסתובבים, אומרים פסוקים. תורה, ציווה, לנו, משה, מורשה, קהילת יעקב. אז הוא שומע את ההורים תורה, והילדים למטה חוזרים אחריהם תורה. אז הוא התחיל לצעוק, תורה, ציווה, לנו, משה. אומר, סיפר לי הבחור, אומר, אני ואשתי עמדנו, פעם ראשונה שומעים את הבן שלנו מדבר. ממש אחרי שהרב בירך אותו, כמו שסיפרתי לכם, בירך אותו, אמר לו, תקבל על עצמך להקפיד בהלכה הזאת שהרבה מזלזלים בה, ובאמת אין שום היגיון. בשביל מה? למה? אז באמת, מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה קודם כל לקיים את ההלכה, למה? כי כך כתוב בגמרא, וכך כתוב בשולחן ערוך. אז אל תקל בזה, כן? ודבר שני, אומר לך הרב, דע לך, אם אדם מקפיד על הברכות האלה, יש לו שפע גדול שהקדוש ברוך הוא מועיל בו. עוד הלכה שקשורה לגשמים, זה הברכה. אנחנו כתוב שאנחנו מברכים גם על הברק וגם על הרם, וכך אומר השולחן ערוך, על הזיקים, שזה כוכב שביט, ועל ירידת אדמה, שלא תדעו, אבל גם על הברקים ועל הרעמים, וכן על רוחות שנשבו בזעף. כן, בארצות הברית זה דבר מצוי, שיש כל מיני סופות, כן? על כל אחד מאלה אומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. ואם ירצה, יאמר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שכוחו וגבורתו מלא עולם. ויש, כך מביא הבן איש חי, כאלה שלא נוהגים לברך בשם המלכות, למה? לא בטוחים אם זה רעם באמת, או זה עבר איזה מסעית. אם זה ברק באמת, או איזה קצר באיזה מקום. כן? אבל מעיקר הדין, ככה הגמרא אומרת, וככה שולחן ערוך אומר, שצריך לברך. כמה פעמים אדם מברך? אז אומר השולחן ערוך בסעיף ב', וזה הגמרא, כל זמן שלא נתפזרו האבים, נפטר בברכה אחת. נתפזרו, בין ברק לברק ובין רעם לרעם, צריך לחזור ולברך, הכוונה התפזרו, לא הכוונה שהשמיים יהיו מכוסים עננים, ויש כעת רק ב... התפזרו הכוונה, לגמרי אין עננים, כאילו ישיח את הדעת שלו, שוב התקשרו השמיים באבים, שוב יש ברק, שוב יש רעם, שוב מברך. והמשנה ברורה מביא בשם הירושלמי, שאם נניח היו עננים ביום אחד, וברך, והלך לישון, והעננים נשארו, וקם למחרת, ושוב יש ברקים ורעמים, אף על פי שלא התפזרו העננים, מכיוון שזה יום אחר, אז שוב מברך גם על הברק וגם על הרעם. כן? עוד אומר השולחן ערוך, סעיף ג', היה יושב בבית הכיסא, ושמע כל רעם או ראה ברק, אם יכול לצאת ולברך תוך כדי דיבור, יצא. ויברך, ואם לאו, לא יצא. אז אם כן, יש את ההלכות האלה שברקים ורעמים, וגם אם מי שמברך בשם המלכות, ומי שמברך בלי שם המלכות, צריך לברך. למה צריך לברך? כי הברקים האלה עושים ברכה גדולה. אני אולי לא יודעים את זה, אבל כל ברק הוא מקשר את החנקן שנמצא באוויר, לחנקן של שנמצא שיכול להיות חלק מצמיחת האילנות. הרי יש הרבה אילנות, הרבה ירקות, קטניות, שצריכים חנקן, שזה חלק מהחיים, חלק מהחלבונים נוצרים מחנקן. יש באוויר הרבה חנקן, אבל החנקן שנמצא באוויר לא יכול להועיל לצמחים כמו הפחמן. וכדי להפוך את החנקן הזה שיהיה ראוי לשימוש, אז משתמשים בברקים. הברקים האלה, אלה הופכים את החנקן שבאוויר לחנקן שהוא זמין לצמחים, ואתה חושב שלך ברק זה ליופי? לא. אז הברק הזה נועד כדי שבסופו של דבר, הצמחים שצומחים, יהיה להם לא רק מים, יהיה להם גם כן כל המינרלים שהם צריכים כדי לצמוח בהם. ויש עוד דבר בברק שהוא עושה, זה מפשט עקמומיות שבלב. הברקים והרעמים, אתה רואה אותם, אתה אומר, כוחו וגבורתו מלא עולם. איזה עוצמה זה, איזה עוצמה, הקדוש ברוך הוא מביא את העננים כדי שמי שמתבונן בזה, באמת מי שמתבונן בגשמים, זה ראוי לרקוד לקדוש ברוך הוא על כל פעם שיורד גשם, על כל טיפה וטיפה, כמו שכתוב בהלכה. כשאדם רואה ברקים ורעמים, אומר, איזה חסדים עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, מביא לנו מלב האוקיינוס, עננים, כן, מכין את העננים האלה, מכין לארץ מטר. הקדוש ברוך הוא מכין אותו, מביא אותו, ויוצר את הרוח ואת הקור ואת כל התנאים, כדי שהגשמים ירדו, כמה צריך להדות לקדוש ברוך הוא. בכל מקרה, כמו שאמרנו, יש ברכה לברקים ועל הרעמים, וחשוב לומר אותה ככה ממש באום כדלים על כוונת הלב. רוצה לדבר על עוד איזה הלכה שקשורה לגשמים, שהיא מאוד חשובה. גשמים, כמו שאנחנו יודעים, הם מביאים הרבה ברכה, אבל הם גם לפעמים גורמים נזילות. ויש שאלה, מי אחראי לתקן את הנזילות? זה הרבה פעמים שאלה שנשאלת הרבנים נשאלים, יש שני אנשים, אחד גר למטה, אחד גר למעלה, ההוא שלמעלה יש לו מרפסת, ומהמרפסת נוזלים מים ומטפטפים לזה למטה. או להוא שלמעלה יש נזילה במים, והמים מטפטפים ויורדים למטה. האם זו חובה על החלק, זה שגר למעלה לתקן, או זה שגר למטה? על מי החובה לתקן? זה של מזיק או זה שניזק? אז כתוב בגמרא במציע, אנו בטרי דאבו דיירה, היו גרים יחד, אחד אילאה, אחד תתאה, אחד למעלה, אחד למטה, איפחית מעזיבה, המעזיבה, זאת אומרת, החומר הסתימה שבין הקומה העליונה לקומה התחתונה, נחלש, כי מה שמאיה אילאי, אז לאומז כלתתאי, כשהעליון היה נוטל ידיים, המים היו מטפטפים ויורדים למטה. רב חייא בר אבא אמר, העליון מתקן, ורב חייא בר רב יוסי אמר, התחתון מתקן. זו השאלה, מי המתקן? זה שהמזיק או הניזק, מי צריך לשלם את זה? ההלכה נפסקה כמו רב חייא בר רב יוסי, הוא כותב, היו מאה עליון יורדים על התחתון ומזיקים אותו, אם אין שם עזיבה, בעניין שכששופך מימיו, מיד יורדים התחתון ומזיקים אותו, חייב הסדק הזקו. אתה המזיק, צריך להיזהר, לא לשפוך מים, שתפטפו למטה. יש לך דליפה בצינור שלך, והמים שלך יורדים למטה, יש גשם, תכף נגיע לגשם. קודם כל, מים שאדם נוטל ידיים. אבל אם יש שם עזיבה, וזה רק לחוט, כן? אינו חייב לסדק הזקו. זה מדובר במים שהאדם משתמש בהם. אומר הרמה, הכל לפי העניין, ואם מים מועטים וקלים לאלתר, אפילו בלא מעזיף נוכל לסלק איזה כה. ואם היה מרובים, מזיקים את תדיר דרך המעזיבה, חייב לסלקו. זאת אומרת, גם אם זה מגיע, זה לא יורד מיד, זה נספג ומטפטף. מכיוון שזה פעולה ישירה של העליון, הוא חייב לתקן את זה. זה במים שהעליון משתמש מעצמו, נוטל ידיים או מתקלח או רוחץ וכו'. מה הדין במי גשמים? יאמר העליון, מה, אני הבאת לך את המי הגשמים? זה לא, אני הבאת את הגשמים האלה, זה מה אומר אליהם? אז יש בנושא הזה, יש תשובה של הריבש. אומר הריבש, אבל בנדון זה, של מי גשמים, יבואו מאליהם, ואין זה עושה בהם דבר. אומר, זה לא האחריות של הבן אדם. לא הוא, בפשיעתו הגשם ירד, מה זה האחריות שלי? האחריות שלי למטה, לא האחריות שלי. ולכן אין מחייבים לעליון לבנות שום בניין כדי שלא יזיקו לראובן, לתחתון, מגשמים באים על גגו. כך כותב הריבש, וכך גם הרמה מביא את זה, כן? אם כותב הרמה, שאם ירדו גשמים על העליון, ואין, על הניזק לתקן ולא יוזק, זאת אומרת, אחרית לתחתון ולא לעליון. אבל צריך להיזהר בזה, מכיוון שהמשנה במסכת בבא מציע כותבת, שכאשר בונים את המחיצה שבין העליון לתחתון, את הרצפה, הרצפה של העליון שהיא התקרה של התחתון, אז כתוב שהתחתון נותן את התקרה, והעליון נותן את המעזיבה. זאת אומרת, התחתון נותן את הקרשים שהם, עליהם כולם עומדים, ואת האיתום שלה, את המעזיבה, מה שאותם אותם והופך אותה ללא אווירה, זה העליון נותן. כי זה באמת האחריות של כל צורכי הגג, חייב בא לעלייה לתקן. זאת אומרת, יש פה ככה. באמת, העליון צריך לדאוג שהגג יהיה כמו שצריך. התחתון שם את הקרשים של המעבר, התקרה רצפה, כן? העליון, התחתון שם את הקרשים, והעליון שם את האיתום שלהם, כן? זאת אומרת, זה אחריות של עליון שיהיה איתום. אחרי שהעליון שם את האיתום כמו שצריך, ובא גשם, והגשם הזה שטף מזיק התחתון. אז זה באמת כבר לא האחריות של העליון, זה מה שאומר הרמה, וזה מה שאומר הריבה, שאם יש גשם, זה לא האחריות שלי. לא אני אמור להיות אחראי, וגם אם הגשם הזה עשה נזק, כן? לתקרת העליון, לתקרת עלייתו במחנות הגשמים, אין השם על העליון כלל, ואין מחייבים אותו לסלק העזרה, כיוון שהוא לא עשה אותו, זה לא האחריות שלו. וגם אם הוא אחר כך הגשם הזה שעבר דרך התקרה הרצפה הזאת, הזיק איזשהו כלים בבית, זאת לא האחריות, כך כותב הריבש, וכך את הריבש הזה הרמה מצטט. וכך באמת כותב בח לסיכום, שכל מה שהריבש אמר שהעליון פטור, זה דווקא שהם לא, שיבר לו שם שלא בפשיעת בעל העלייה, כגון שיש גשם שוטף, אבל אם הוא פושע, שלא תיקן את הגג, שזה האחריות של בעל העלייה, כמו שכתוב שכל צורכי הגג חייב על העלייה תקן, במקרה כזה, זה כן האחריות שלו, למה לא תיקנת? האחריות שלך להיות שהתחתון הרי שם קרשים, העליון שם את המעזיב, עדיין את האיתום, תשים את זה כמו שצריך. זאת אומרת, זו דוגמה לשאלה של גשמים, שהיא דוגמה מאוד נפוצה, על מי חובת האיתום. יש גם פוסקים שאומרים שבכל הדינים האלה, מנהג המדינה הוא הדבר שקובע. זאת אומרת, מה מנהג המדינה? על מי האחריות? האחריות, אז היום נהוג נניח שיש גג, שגג, כמו שכולם יודעים, גג זה, צריך לאטום אותו מדי פעם, לסייד אותו מדי פעם. מי אמור לאטום אותו? לשים זפת? רק אלה שגרים בקומה העליונה? אולי כל הבניין צריך. אז בכל הדברים האלה, הכלל הוא, הכל כמנהג המדינה. זאת אומרת, מנהג המדינה בנושא הזה הוא מנהג משמעותי, ואם החוק אומר שכל אלה שגרים בבית צריכים להיות שותפים באיתום הגג, אז יש בזה היגיון שגם ההלכה תהיה כזאת. למה? מכיוון שכשאדם קונה בית, על דעת המנהג הוא קונה אותו. זה לא דבר פשוט מה שאני אומר כעת, מכיוון שבדיני המנות אנחנו לא עושים את הכל כמנהג המדינה. אבל כשיש מנהג המדינה, זה כלל מאוד חשוב בדינים של גשמים, של ממונות. כי אנשים על דעת מנהג המדינה קונים בית ונכנסים לבית משותף. היום, בתים משותפים שיש היום, זה לא כמו פעם. יש להם הרבה דברים שלא היו בעבר. יש מעלית ויש גינה ויש שטיפה. דברים שבעבר לא היו מקובלים, בעבר לא היו חדרי מדרגות, היו נכנסים, המדרגות היו חיצוניות בדרך כלל, לא בתוך הבית. הרבה דברים שלא היו בעבר קיימים, יש תאורת חדר מדרגות, הרבה דברים, ונקבע שיש ועד בית, שהוא קובע, שהוא אוסף כספים לכולם, והוא מטפל בדברים האלה ובדברים אחרים, ובין השאר באיתום הגג. מכיוון שזה מנהג המדינה, אז ולא רק זה שגר בקומה העליונה. למה? כי אם נגיד זה שגר בקומה העליונה, נגיד, לא אכפת לי. אני לא אותם את הגג, שיתפטף. הרי אם הטפטוף ירד, בסוף יגיע גם לקומות שמתחתיו. אז זה תקנה, כדי שלא יהיה מחלוקות ושלא יהיה ויכוחים, זה הדרך. זהו, דיברנו כמה וכמה הלכות שקשורות לגשמים. אנחנו מאוד שמחים בגשמים, מאוד מודים לקדוש בכל הגשמים. יש דעה של הרמב״ם שאומר שמודים על הגשמים לא רק כאשר הייתה עצירת גשמים, אלא אפילו אם לא הייתה עצירת גשמים, אדם צריך להגיד, מודים אנחנו לך, השם אלוקנו, על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו, ואילו פינים על השירה קיים, ושאנו רינה כמון גליו, אומרים את הנשמת כל חי. ההלכה לא נפסק כמו דעת הרמב״ם, אלא רק אחרי עצירת גשמים אומרים את המודים הזה. אבל בפועל, אם אדם מרגיש שבוער לו, יכול להגיד את זה, בלי שם מלכות, יכול להגיד, תודה לך השם על הגשם, תודה לך השם על העננים, הוא רואה עננים, אומר תודה לך השם, כן? כתוב שמי ש... דוד המלך תיקן 100 ברכות כדי לעצור מגפה, כן? אז לא רק ברכות כפי לשון הברכות, כמו... נוסח שתקנו רחמים וברכות, אלא כל פעם שאתה מברך את הקדוש ברוך הוא, על כל נשימה ונשימה, על כל טיפה וטיפה, אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא, וזה באמת דבר שאדם טוב שירגיל את עצמו, טוב שאדם ירגיל את עצמו, כל פעם שיש גשם להגיד תודה. גם אם הוא בירך על הגשמים וגם על הברקים והרעמים, כל פעם שיש ברק, להגיד תודה. כל פעם שיש רעם, להגיד תודה. הוא היה עננים, בטח שהוא, גשמים יורדים, שהוא רואה שיטפונות, שיוצא חתן לקראת קלה, שיש, וזכינו בצפת לראות השבוע, שיטפונות כמו שצריך, להתרגל להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. ואת ההלכות, דיברנו עליהן היום, וודאי חלקים, חלק מהם, יש ודאי עוד רבים, ואידך פירוש הוא זיל גמור. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור הזה לרפואת יעקב בן לאה ושולמית בת מדלן, בתוך כל שאר חולי ישראל, יהיה רצון שיהיה רפואה שלמה בנפש ובגוף לכל החולים מעם ישראל, וכל רופא כל בשר ישלח רפואה שלמה לכל בשר, אמן ואמן.